Doof.
Huh?
Is the bit on the cool side or not?
Nee.
Zeg het voor je.
Nee.
Oké.
Kan ze? Want ze leren, het ligt aan zelfs al niet.
Bedek
het aan het gomsje boven. Toch is het. Toch. אנחנו בסימן קוף פי ה בסוף סעיף סוף סעיף ג, נכון? דיברנו על אישה שאמרה לבעלה טמאה אני, ואז היא מצאה אמת לה ואמרה טהורה אני, ולמדנו שהכלל הוא ש, למרות שהמחבר מחלק בין באופן עקרוני בין מעשה לבין אמירה, אבל הסברה שעומדת מאחורי זה היא שהאמתלה בעצם לא מספיקה כדי להסביר את המעשה שהיא עשתה. אם כעסת על בעלך או לא רצית שאנשים ידעו, לא היא צריכה לעשות מעשה, היא יכולה להסתפק באמירה. ולכן הגענו לכלל הזה שאם באמת האמתלה מסבירה את המעשה שהיא עשתה, אז, וזה מתיישב על הלב, אז זה בסדר. זוכרים? ראינו את זה בסוף הפעם שעברה. עכשיו אני רוצה שנראה את סוף סעיף ג, שם יש קטע קטן ברמה. הרמה כותב שם, אמרה פלוני חכם תיהר לי קטם. יש לכם? בסדר? אמרה פלוני חכם תיהר לי קטם. והחכם אומר שהיא משקרת, שזה לא נכון שהוא תיהר לה, הוא תימה לה. או יכול להיות למשל שהחכם אומר, מה פתאום? בכלל לא הייתה פה. היא לא הייתה פה, היא סתם אומרת. החכם נאמן וטמאה היא. אוקיי, עכשיו פה יש באמת חידוש גדול, בגלל ש, הרי כמו שאמרנו, התורה נתנה נאמנות לאישה על הטהרה שלה, וספרה לה שבעת ימים, מכאן לומדים שהתורה ימינה לה פני עדים. אבל אם היא אומרת שזה החכם תיהר, והחכם אומר שזה לא נכון, אז החכם יהיה נאמן כנגדה. מה המקור של הדבר הזה? זו משנה וגמרה בכתובות בדף עין ב', המשנה אומרת שם, היא מדברת על נשים שיוצאות מבעליהן שלא בכתובה. זאת אומרת, יש כמה נשים שבגלל מה שהם עשו אי אפשר להמשיך לחיות איתם, ולכן הן יוצאות מבעליהן ומפסידות כתובה. אחד מהם זה המשמשתו נידה. אוקיי? מכשילה את בעלה באיסור נידה. שואלת הגמרא, היחידה, על מה מדובר? אם בעלה יודע שהיא נידה, אז שיפרוש ממנה, נכון? ואם הוא לא יודע, אלא היא אומרת לו שהיא לא נידה, אז היא נאמנת. אז איך זה שייך? אומרת הגמרא, המקרה הזה, היא אמרה, פלוני חכם תיהר לי את הכתם או את הדם, והתברר שהיא שיקרה. עכשיו, על איזה מקרה מדובר? איך התברר שהיא שיקרה? אז יש פה מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרשב"א. הרמב"ן אומר שהכוונה היא ששאלו את החכם, והחכם אמר שזה לא נכון, כמו שהר"ן מביא פה. הרשב"א לעומת זאת אומר לא, מדובר ששאלו שני עדים, ושני העדים האלה אמרו שזה לא נכון, החכם אמר שיתמה. אבל החכם לבד, אם הוא יגיד את זה, הוא לא יהיה נאמן, מכיוון שהוא בסך הכל, אהב טוב, מכיוון שהוא בסך הכל אחד, ולאישה יש הרי נאמנות של שניים. אז לכאורה זה מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרשב"א, נכון? למה הרמ"א מביא את זה כדבר שהוא מוסכם? אז מסביר הר"ן שם, וככה גם מדויק בראש, וככה גם תורת השלמים, המתיקות, מדייק בשולחן ערוך, שבעצם כל המחלוקת בין הרמב"ן לבין הרשב"א, האם החכם נאמן או שצריך שני עדים, זה רק היה לגבי להפסידה את כתובתה. הרי המשנה אומרת שני דברים, א', היא נאסרת על בעלה, וב', היא מפסידה את הכתובה. כל מה שהרשב"א אמר, שהחכם לא יהיה נאמן, זה רק בגלל שהוא דיבר על להפסיד את הכתובה. זה הרי דבר שבממון. בדבר שבממון צריך שני עדים, והחכם הוא בסך הכל אחד. אוקיי? קל וחומר לגבי להצריך גירושין, גירושין זה דבר שבערווה, גם צריך שניים. אבל עצם העובדה שהיא אסורה על בעלה, אוקיי? אם היא אומרת לבעלה, החכם תיהר לי את הכתם הזה, אני מותרת לך. והחכם אומר, לא נכון, את משקרת. אני לא תיהרתי את הכתם הזה, אז האישה הזאת אסורה לבעלה. פה זה איסורים, ובאיסורים ודאי שעד אחד נאמן. אי הרי התורה נתנה לנאמנות כשניים, אומר הרמב"ן, ולזה גם הרשב"א מסכים, כמו שאמרנו, לגבי איסורים, כיוון שאת מסרת את הנאמנות שלך על החכם. זאת אומרת, את לא אמרת לו, אני טהורה, אלא את אמרת, החכם אמר שאני טהורה, את בעצם מסתמכת עליו, והוא אומר שזה לא נכון, לכן הוא נאמן ולא את. אוקיי? אז זאת אומרת שהדין הזה הוא באמת מוסכם על כולם, גם על הרמב"ן וגם על הרשב"א. כל המחלוקות היו רק לגבי ממון, לגבי דבר שבערווה, לא לגבי הסוגיה שלנו. אוקיי. עכשיו, הר"ן, התנ"ך כותב, ממילא, כיוון שהסברה של הרמב"ן היא שהיא סמכה על החכם, והחכם אומר שהיא משקרת, לכן החכם נאמן, אז מה קורה אם זה לא החכם אומר שהיא משקרת, אלא מישהו אחר אומר שהיא משקרת? היא אומרת, אני הייתי אצל הרב הזה והוא אמר לי שזה טהור. בא מישהו ואומר, סליחה, אני גם הייתי שם, ואני ראיתי שהחכם אמר שהיא טמאה. מי נאמן? פה האישה תהיה נאמנת. למה? מכיוון שלה התורה האמינה כמו שניים, ואתה בסך הכל עד אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. ברור? אוקיי. עוד נקודה אחת חשובה בעניין הזה, מרדכי אליהו מביא, ובשם האחרונים, מה קורה אם האישה אומרת, היה לה איזשהו עד בדיקה, והעד הזה נאבד. והיא אומרת לבעלה, הצבע של המראה שלי היה כזה. מצביע לו על... כן? קיצור, זה מה שהיא עושה. אמרה לו, היה לי מראה כזה, ואיבדתי אותו. אז פה הדבר תלוי. אם הצבע שהיא מראה לו הוא צבע טהור, למשל, היא מראה לו זה, היא אומרת לו, אתה רואה, הצבע של המראה אצלי היה כמו הצבע של הדף הזה. היה כזה מין צהוב, אוף ווייט כזה. אז פה היא נאמנת, זה צבע שהוא טהור. אבל מה קורה אם היא מראה לו צבע שהוא צבע גבולי, לדוגמה, היא תראה לו כמו הצבע של הקיר עץ הזה שמאחוריכם, אוקיי?
הכריכה של ה...
מה? הכריכה של זה, כן, אם הכריכה של זה, זה כבר באמת תהיה בעיה.
זה
קצת בעיה. אבל אולי עם הכריכה של מה שיש לך, זה אולי כבר כן. לא, גם זה לא, גם זה לא. בסדר? אבל אם זה מראה כזה, או מראה כמו של השולחן, מראה שהוא גבולי, והיא אומרת, מראה כזה, ראיתי ואיבדתי. פה אנחנו אומרים שהיא לא תהיה, היא אומרת, ראיתי כזה דבר, ולכן אני טהורה. היא לא תהיה נאמנת, אפילו אם היא תגיד, אני הראיתי כזה מראה, בדיוק כזה מראה, הראיתי לחכם לפני כמה שבועות, והוא תיהר לי אותו. היא לא תהיה נאמנת.
למה
היא לא תהיה נאמנת?
אנחנו יכולים להגיד מיגור. היא הייתה יכולה לא להגיד כלום.
כן.
זה שהיא אומרת...
אז הסיבה לזה, נכון, אז הסיבה לזה היא לא בגלל, הסיבה לזה היא לא בגלל שאנחנו חושדים בה שהיא משקרת. כלפי שקר אתה צודק, יש לה מיגו. הסיבה היא בגלל שאנחנו חוששים שהיא טועה. יכול להיות שהיה משהו שהוא נראה בערך ככה ולא בדיוק ככה, ואני רוצה להגיד לכם שמניסיון יכולים להגיע שני עדים שהם נראים כמעט 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 אותו דבר, והאחד על הגבול של החום בצד שלא נוטה לאדום, והשני על הגבול של החום בצד שכן נוטה לאדום. אז לכן, כיוון שיכול להיות שהיא טעתה, לכן היא לא תהיה נאמנת. זה בכלל לא עניין של שקר. בסדר? יש? אוקיי, טוב. סעיף ד' אומר השולחן ערוך, היה משמש עם הטהורה, ואמרה לו, נטמאתי, בזמן התשמיש. הוא פירש מיד, חייב קרת, שיציאתו הנאה לו כביאתו. אז כיוון שהיציאה בעבר חי, זה גם כן הנאה, אז ממילא הוא חייב קרת על היציאה הזאת. כמובן מדובר אם הוא עשה את זה במזיד, כן? הוא ידע שאסור לו ויצא. כיצד יעשה? נועץ ציפורני רגליו בארץ ושוהה בלא דישה עד שימות האיבר ופורש באיבר מת. אומר הרמ"א, וימלא פחד ורטט על העבירה שבאה לידו ולא יסמוך עליה, כלומר לא יישען עליה, רק יסמוך על רגליו וידיו שלא ייהנה ממנה. ואם פרש ממנה בקישוי ובשוגג, שלא ידע שאסור לפרוש ממנה, יתענה 40 יום, ואינם צריכים להיות רצופים, רק כל שבוע שני ימים, כגון שני וחמישי. ובליל התענית אסור ביין ובשר, ואם לא יוכל להתענות, יפדה כל יום בממון שייתן לצדקה, כפי ערך ממון שיש לו, כי עשיר ייתן יותר קצת מעני. ויש להחמיר בתשובתו וכל המרבה לשוב זכות הוא לו. והאישה אינה צריכה כפרה. ואם שימשה שלא בשעת ויסתה, ומצא אחר התשמיש דם, אפילו נמצא על עד שלו, מקרי אונס, אפילו לא בדקה תחילה, ואינם צריכים כפרה, לא הוא ולא היא. טוב, אז יש לנו פה כמה וכמה עניינים שעליהם אנחנו צריכים לדבר. אנחנו מדברים על אדם ששימש עם אשתו כאשר היא טהורה, ופתאום באמצע התשמיש היא אומרת לו, נטמאתי. מה זה נטמאתי? לפי מה היא יודעת שהיא נטמאה?
הרגשה.
מה? הרגשה. אז הרגשה זה לא פשוט. למה? בגלל שיכול להיות שההרגשה הייתה הרגשת השמש. זה שהוא הכניס את האיבר, אולי זה מה שגרם להרגשה. נכון? לכן אומרים האחרוני, הפתחי תשובה מביא את זה, שנטמאתי הכוונה היא שהיא רואה דם. היא רואה דם, רטיבות של משהו כזה, היא רואה דם. או אם יש לה הרגשה ברורה 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 של יציאת דם. בסדר? שזה לא משהו מסופק. אחרת לא צריך לחשוש. עכשיו, אז מה הדין במצב שכזה? אז הוא חייב לחכות עד שהאיבר יהיה מת. לא רק שהוא חייב לחכות ולא לצאת עם איבר מת, אומר הרי מה גם אסור לו להישען עליה. אסור להישען עליה מכיוון שזה מגע, זה גם מגע של חיבה. פה זה, לפי כולם מסתבר, זה דאורייתא. כן? אפילו הרמב״ם והרמב״ן הרי נחלקו במגע שאינו של חיבה. אם זה דאורייתא או דרבנן, כאן זה ודאי יהיה דאורייתא. אז אסור לו לגעת בה, וצריך לחכות עד שימות האיבר ופורש בעבר מת. דבר מעניין שראיתי אצל הרב ווזנר, הוא אומר שמה שכתוב בשולחן ערוך, כיצד יעשה נועץ ציפורני רגליו בארץ, אז הוא אומר שזה משהו שפיזיולוגית משפיע על ההרפיה של האיבר. תגיד אם זה נכון. הוא אומר שהעצבים, העצבים, מה? כן, זה רפלקסולוגיה. הוא אומר שהעצבים שקשורים לאצבעות רגליים, הם גם קשורים לאיבר. ולכן ברגע שהאדם נועץ את הציפורניים של הרגליים במיטה, אז זה מרפא את האיבר. כך הוא כותב. טוב, בכל אופן, אז צריך להישאר כמו שאתה, פריז, לקפור ככה כמו שאתה, וימלא פחד ורטט על העבירה שבאה לידו, זה באמת דבר מפחיד, ורק אחרי זה אפשר
לתת. איזה עבירה, אם הוא באמת לא זז?
מה?
אם הוא באמת עושה...
לא, העבירה שבאה לידו הכוונה היא שזה זה, 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 זה חבל דק מאוד, אם אתה רק תזוז עכשיו טיפה, אתה כבר עובר על איסור קראת. היא נידה, ואתה תקוע.
אם הוא לא יעשה את זה, זה העבירה?
מה?
העבירה אם הוא לא יעשה את זה?
העבירה היא אם הוא יזוז. לא, העבירה היא אם הוא יזוז באותו רגע, ותהיה לו איזושהי הנאה מסוימת, אז יש פה עבירה. אוקיי? עכשיו, אז יש פה כמה חילוקי כפרה. לגביו, לגביה, במזיד, בשוגג, באונס. באופן עקרוני, הכלל הוא כזה. וזה הבסיס של הסעיף. אם זה באונס, אז הם לא צריכים כפרה. אוקיי? אם הסיפור הזה היה באונס, אז הם לא צריכים שום כפרה. יותר מזה, אומרים האחרונים, אסור להחמיר עליהם ולהצריך אותם כפרה.
מה זה אונס?
מה? מה זה אונס? עוד מעט נראה מה זה אונס. עוד מעט נראה. אם זה מזיד, אז שם, כמה שצריך כפרה. הרב מרדכי אליהו כותב, הלשון שלו היא, ועונשם קשה מנסו. ממש, יש... פה ראינו על שוגג 40 תעניות, שם הוא אומר, יש כאלה שמצריכים 82 תעניות, 72 תעניות, זה סיפור מההפטרה, בקיצור, לא כדאי להסתבך עם זה. זה לגבי מזיד, אבל טוב, הדרגה הממוצעת זה בשוגג, בשוגג צריך כפרה, זה סדר הכפרה שהרמ"א פה מביא, 40 יום וכולי, זה נראה עוד מעט. עכשיו השאלה היא על איזה סיטואציה מדובר פה, על איזה מקרה מדברים השולחן ערוך והרמ"א, ופה נתחיל את זה דרך שאלה. השאלה הזאת מופיעה בפתחי תשובה, מישהו שאל את הנודע ביהודה, פשט ברמ"א. תראו מה כתוב, לקראת סוף הדברים ברמ"א, כתוב שמה, ואם שימשה שלא בשעת ויסתה, אתם רואים את זה? ואם שימשה שלא בשעת ויסתה, הוא מצא אחר התשמיש דם, אפילו נמצא על עד שלו, מקרי אונס, אפילו לא בדקה תחילה, ואינם צריכים כפרה לו הוא ולא היא. דייק מכאן השואל, זאת אומרת, שברישה הרמ"א מדבר על שימשה בשעת ויסתה, נכון? שימשה בשעת ויסתה. אם זה ככה הוא אומר, אז אני לא מצליח לך להבין מה כתוב כאן. מה כתוב בשולחן ארוך? היה משמש עם התאורה, אמר לו נתמתי ופרש מיד חייב קרי, נכון? הוא זה שחייב. ואם זה היה בשוגג, אז 40 יום וכו' וכו'. ואומר הרמ"א, והאישה אינה צריכה כפרה. למה? אם זה היה בשעת ויסתה, שניהם משמשים בשעת ויסתה, ודאי שהיא צריכה כפרה. תראה מזה, בגמרא במסכת שבועות כתוב מפורש שהיא צריכה כפרה במצב כזה. בשעת ויסתה אסור לכם לשמש, שניכם יודעים שאסור לכם לשמש. אז איך, אז...
אבל על איזה איסור היא צריכה כפרה?
מה? מה פירוש?
הוא בעל...
לא משנה, אפילו שהיא לא עשתה מעשה, אפילו שהיא לא עשתה מעשה, כבר בגמרא בראשונים שם, תוספות, שאפילו שהיא לא עשתה מעשה, אבל כיוון שהיא נהנית מזה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, התורה החשיבה את זה למעשה. אז איך יכול להיות? איך יכול להיות שהרמ"א אומר שאפילו אם היא שימשה בשעת ויסתה, רק הוא צריך כפרה והיא לא צריכה כפרה. אומר הנודע ביהודה, וזה פה הפשט בסעיף, אומר הנודע ביהודה, יש שלושה מצבים. יש שלושה מצבים. מצב ראשון הוא, יש לווסת קבוע, והם שימשו בשעת ויסתה או בעונת ויסתה. זה מקרה מספר אחד. מקרה שני זה שאין לווסת קבוע בכלל. אוקיי? והמקרה השלישי זה יש לווסת קבוע, אבל הם שימשו שלא בשעת ויסתה. אוקיי? אז מה צריך להיות הדין? אם יש לווסת קבוע ושהם שימשו בשעת ויסתה, אז מה צריך להיות הדין? האם אנחנו יכולים להגיד עליו או עליה אונס? מה?
האונס, לא.
אונס ודאי שלא, נכון? מקסימום אתה יכול להגיד אולי שוגג, אם הם לא ידעו. טוב. אם הם לא ידעו שבשעת הווסת אסור לשמש, נו, אפשר לקרוא לזה שוגג. אונס בוודאי שלא. לכן שניהם צריכים כפרה. על זה השולחן ערוך לא דיבר. אוקיי? על זה הוא לא דיבר. על מה השולחן ערוך כן דיבר? שולחן ערוך דיבר על מקרים 2 ו-3. זאת אומרת, המקרה השני, אישה שאין לה וסת בכלל, וסת קבוע בכלל, זה בעצם הדברים של השולחן ערוך והחלק הראשון של הרמ"א. אוקיי? אז מה הדין אצל אישה שכזאת? אז אנחנו יודעים, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בסימן קפ"ו, שלפי שיטת הרמב״ם והראש, אישה שאין לה וסת קבוע בכלל, תמיד צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. יש לנו גם עוד שיטה, שרק 3 פעמים ראשונות. נכון? אבל השיטה של הרמב״ם והראש זה שתמיד, תמיד היא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. ולכן, אם הם בדקו את עצמם לפני התשמיש, אז אם ככה, זה שעכשיו היא ראתה נידה, זה אונס. במצב הזה, כרגע, הכניסה הייתה ביתר. הכניסה הייתה ביתר. על זה אין לנו בעיה. איפה מתחילה הבעיה? לגבי היציאה. עכשיו, כאשר הוא יוצא מנה בעבר חי, כאשר אתה יודע שהיא תמאה נידה, איך אתה יוצא בעבר חי? אוקיי? אז פה, אם זה במזיד, אז הוא חייב קראת. אם זה בשוגג, אז הוא צריך את הכפרה של 40 יום וכו'. מה לגבי האישה? מה לגביה? תלוי. אם היא רק אמרה לו, נתמתי, וזהו, היא לא גילתה בדעתה שהיא נהנית מזה, והיא אומרת לו, נתמתי, צא, הרי הוא נהנה מזה וגם היא נהנית מזה, שהוא ככה יוצא בעבר חי. אם היא לא אמרה לו, נתמתי, צא מיד, או לא מסייעת לו, אז היא לא צריכה כפרה בכלל. ואם לעומת זאת היא אמרה לו נתמת יצא מיד, קל וחומר אם היא סייעה לו לצאת מיד, ולפעמים זה קורה קצת מתוך פאניקה במצבים כאלה, כן? נתמתי וישר זורקת אותו ממנה. אז במצב שכזה גם היא צריכה כפרה, מכיוון שהיא עשתה מעשה. היא עשתה מעשה או שגילתה בדעתה שנוח לה בדבר הזה. אז זה מה שאומר השולחן ערוך והרמ"א בחלק הראשון. בואו נראה את הלשון שלו. היה משמש עם התאורה, אוקיי? אנחנו מדברים על אישה שאין לה וסת קבוע, אוקיי? היה משמש עם התאורה. למה? מאיפה אתה יודע שהיא תאורה? כי הם בדקו את עצמם לפני תשמיש. הם בדקו את עצמם וראו שבאמת היא תאורה. ואמרה לו נתמתי, אז כל הכניסה הייתה באונס, הוא פרש מיד, חייב קראת, שיציאתו הנאה לו כביאתו. כי הצד יעשינו את ציפון הרגלה בארץ, ושואב אלו דישת, שימות האיבה הוא פורש באיבה מת. ואם עלי פחד ורטת על העבירה ולא יסמוך עליה וכו' וכו', פרש מנה בשוגג, אז הכפרה על שוגג, והאישה אינה צריכה כפרה. אוקיי? זה מה שאומר הרמ"א, אישה אינה צריכה כפרה. למה? כי מה אמרה לו האישה? מה הלשון של השולחן ערוך? נתמתי. היא לא אמרה לו נתמתי פרוש. היא לא סיעה שום דבר, היא רק אמרה לא נתמתי. אז במצב שכזה, האישה לא עשתה כלום, ולכן האישה לא צריכה כפרה. רק הבעל צריך כפרה על היציאה. אוקיי? זה מקרה מספר 2, כאשר אין לה וסת קבוע בכלל. עכשיו אומר הרמ"א, מקרה מספר 3. ואם שימשה שלא בשעת ויסתה, מה זאת אומרת? יש לה וסת קבוע, והיא שימשה שלא בשעת ויסתה. אז במצב שכזה הוא מצא אחר התשמיש דם, אפילו נמצא הלד שלו מקרי אונס, אפילו לא בדקה תחילה, ואינם צריכים כפרה לו הוא ולא היא. זה החידוש של הרמ"א. אם אין לווסת קבוע, אז מתי אני אקרא לזה אונס? רק אם היא בדקה תחילה, כי היא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. אבל אם יש לווסת קבוע והיא משמשת שלא בשעת ויסתה, כאן היא לא צריכה בדיקה לפני כן, ולכן היא אנוסה. הם נקראים אנוסים אפילו לא בדקה תחילה. ופה דרך אגב יש חידוש גדול ברמ"א. הרי פרקטית היא יכלה לבדוק את עצמה. נכון? היא יכלה לבדוק את עצמה. אז למה אתה קורא לזה אונס? ברמב"ם גם כן כתוב שאם זה היה שלא בשעת ויסתה, יש לה וסת קבוע ושלא בשעת ויסתה, אז הם נקראים אנוסים. שם אבל ברמב"ם בפשטות מדובר אחרי שהם בדקו את עצמם. כי הרמב"ם הרי כותב שגם מי שיש לה וסת קבוע, עדיין לפני תשמיש צריכה לבדוק את עצמה. אז שם אני מבין למה היא אנוסה. למה הם אנוסים? הם עשו את כל ההשתדלות שלהם. אבל הרי מה פה אומר, אפילו לא בדקה תחילה, הרי היא יכלה לבדוק. אז למה אתה קורא לה אנוסה? ופה יש לנו יסוד מאוד חשוב להבין בדעת הרמ"א. כיוון שעל פי דין היא לא צריכה לבדוק, זה נקרא אונס. אנחנו לא דורשים מבן אדם לעשות יותר ממה שהוא חייב לעשות על פי ההלכה. אוקיי? היא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות על פי ההלכה. וכיוון שההלכה אומרת שאני לא צריכה לבדוק, אז זה לא שאם אחרי זה קרה משהו נגיד, למה לא בדקת? את לא אנוסה. לא, היא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות על פי ההלכה, ולכן היא נקראת אנוסה. בסדר? ברור?
אבל יש דרגה באמצעי, אם אפילו לא, אפילו וסת אין קבוע ואפילו לא בדקה, אבל הקיס האחרון של, שמוצאים את זה רק אחר התשמיש.
נו.
אז מה זה נקרא?
וסת, זה לא... וסת שאינו קבוע ולא
כן,
בדקה?
כן.
לא, אז זה לא נקרא אונס.
אז, אבל זה לא גם, זה גם לא שוגג.
למה לא?
השוגג שלו הוא יצא בקישוי.
לא, בסדר. במקרה השני שאין לווסת קבוע, מדובר בשולחן ערוך וברמ"א שהיא בדקה את עצמה. זה מה שהשולחן ערוך פתח ואמר, היה משמש עם הטהורה, כי היא בדקה את עצמה.
טוב, אז מה אם שם? אפילו היא בדקה.
מה קורה שם אם היא לא בדקה את עצמה?
מה אם היא בדקה?
כן.
כן, אז אי אפשר שיהיה שוגג. היא מצאה אחר זה, כן? טוב, מה אם שהיא לא בדקה ואחר כן. כך מצאה? אז מה קוראים לזה?
אם היא לא בדקה, מה? אין לה וסת קבוע והיא לא בדקה את עצמה?
אבל מצאה זה אחר התשמיש.
לא משנה, אז... רגע, מה אתה מתכוון מצא אחרי התשמיש? אחרי שהם כבר גמרו הכל והוא יצא?
זה מה שקרה...
לא, זה לא הסיפור פה. פה מדובר שהיא גילתה באמצע התשמיש.
כן, אבל האחרון זה... שלא בשביל הוויסטה זה נמצא אחר התשמיש, תם. זה מה שקורה.
הבנתי. כן, אבל מצא אחר התשמיש דם, אומר הרמ"א, אפילו נמצא על עד שלו. אם זה לא היה נמצא על העד שלו, אז הייתי יכול לתלות את זה, שזה בכלל, אולי ראתה את זה אחר כך.
אבל יכול להיות.
אולי ראתה אחר כך. כיוון שזה נמצא על עד שלו, ברור שזה היה מהתשמיש.
טוב, אפילו אם זה ברור שהיה מהתשמיש, אבל זה לא נקרא שוגג אם לא היה ידוע שזה קורה עכשיו. הקיס של שוגג זה שידע שהיה דם ולא ידע שאסור לצאת בקישוי.
כן.
אבל אם לא יודעים שיש בעיה עכשיו, אז אפילו לא בדקה.
אוקיי, אז אתה אומר זה משהו בין אונס לבין שוגג.
כן, זה יותר פעם.
זה משהו בין אונס לשוגג, נכון?
זה הרמ"א בעצם.
מה?
הרמ"א אומר שזה אונס.
לא, הרמ"א אומר שאם יש לה וסת קבוע וזה היה שלא בשעת ויסתה, זה נקרא אונס. הוא מדבר על מקרה שבו אין לה וסת קבוע. והיא צריכה לבדוק את עצמה. היא צריכה לבדוק את עצמה. אבל בזמן התשמיש, היא לא בדקה את עצמה. ובזמן התשמיש, לא הרגישו כלום. אחרי התשמיש, על העד שלו מצאו דם. והתברר שבעצם, אם ככה, אז ודאי זה היה בזמן התשמיש. איך אני קורא לזה? אני קורא לזה שוגג? זה לא בדיוק שוגג, זה פחות משוגג. אבל גם אונס זה לא. אז איזושהי כפרה צריך כאן.
20 יום.
מה?
20 יום.
אבל הדיון ברמה זה לא זה. הדיון ברמה זה רק על הפרישה. זה לא על
הדיון במקרה הראשון. הדיון במקרה הראשון אתה מדבר.
גם במקרה השני.
לא, במקרה השני הוא לא מדבר דווקא על הפרישה.
הוא אומר זה אונס למה? כי הם גם רגילו בסוף.
מה?
אומר, זה אונס כי הם רק גילו בסוף.
כן, בסדר, אבל אתה מבין שברגע שהוא אומר לך שגילו את זה רק אחר כך, אז כל נושא הפרישה הוא לא רלוונטי בכלל.
לא, לכן הוא בא ואומר, לכן זה אונס. אם הם היום גלים
אה, בסדר, כן, כן, כן.
צריך לפרוש כמו שהיה קודם. כן. אם הם לא ידעו, זה אונס, לכן לא צריך כפרה.
זה נכון, אבל אתה צריך להגיד שזה אונס גם על ההתחלה וגם על הסוף.
למה?
מכיוון שאם לא היה אונס, אם ההתחלה לא הייתה אונס, אז למה אתה אומר שאני לא צריך כפרה?
לא, אני אומר, זה מה שאומר, כל הסעיף הזה לא מדבר על עצם העובדה, אם הוא בא ליה באונס או בשוגג, זה רק על הפרישה, כל הדיונים פה על הפרישה.
אבל הלשון של הרמה ואינם צריכים כפרה לא הוא ולא היא, לשון לא נכונה לדבריך.
למה?
בגלל שהכוונה היא רק על הסוף, אבל על התחלה הם כן צריכים כפרה. אז ככה פוסקים הלכה למעשה, אז שהרמה יגיד, הם כן צריכים כפרה על עצם התשמיש, אבל על הפרישה הם לא צריכים.
כל הרמה לא מדבר על עצם התשמיש. כל הדיון פה זה איך
פורשים. לא, אני לא חושב. אז הנקודה, זה מה שאמרנו דה ביהודה.
זה גם הסיבה למה הרמ"א אומר בהתחלה שהיא לא צריכה כפרה. כי זה בדין הפרישה, זה לא קשור.
לא, אני לא חושב. אני לא חושב שזאת הנקודה. אם הוא אומר אינה צריכה כפרה, פירוש הדבר הוא שהלכה למעשה היא לא צריכה שום כפרה. אז אתה צריך להסביר את זה גם מצד עצם התשמיש וגם מצד הסיום של התשמיש. לכאורה. בסדר? אוקיי, כך מסביר הנודע ביהודה את ה, את ה, את ה, את סדר הדברים ברמה.
הוא אומר מפורש. כשהוא מדבר על הכפרה, הוא אומר, ואם פירש ממנה בקישוי ולא ידע, אז הוא יתענה מיום וכו'. כל הדיון של הכפרה זה על הפרישה.
לא, בסדר, זה כלפי הבעל. אחרי זה הוא אומר, והאישה אינה צריכה כפרה.
נכון.
נו.
אז אם הוא מדבר על הבעל, על מה?
אין לי בעיה, אין לי בעיה. נכון, הבעל צריך כפרה על הפרישה.
והאישה לא צריכה.
בסדר. והאישה לא צריכה כפרה על הפרישה. אבל תשאל רגע, אבל מה עם כפרה על עצם התשמיש?
על זה לא מדובר.
למה לא מדובר פה? למה? לא כי הלכה למעשה, כן, אבל על זה אנחנו לא מדברים.
כי זה ברור שאנשים, זה הרבה יותר גדולה שאנשים לא...
לא, כי זה ברור שמדובר פה על מצב שעצם התשמיש היה אונס. זה מה שפותח השולחן ערוך ואומר, היה משמש עם התאורה. היה משמש עם התאורה, מה אתה רוצה? הייתה מותרת לו.
אז בוא נשאל אחרת, נגיד שהם היו, כן היה לה וסת קבוע, והם שומשו ולא קרה כלום.
בשעת הווסת?
כן.
ולא קרה כלום?
נכון, הם צריכים כפרה.
עדיין עברו על איסור דרבנן, בטח, ודאי. לא הכפרה הזאת, לא הכפרה הזאת, אבל ודאי שהם צריכים כפרה. הם עברו על איסור דרבנן.
בסדר, זה שלמדנו. אבל הסעיף הזה הוא מדבר... לכאורה, המהלך
לא, אני חושב שהשולחן ערוך פשוט נטרל את הרישה בזה שהוא אמר שהיה משמש עם התאורה, אז לכן לא צריך כפרה על עצם הזה. מה?
ועל הרב
נכון, זה גופה מה שאומר הנודע ביהודה. הכיוון שאתה אומר זה מה שטוען הנודע ביהודה, שהשולחן ערוך והרמ"א לא דיברו על מצב שהם שימשו בשעת ויסטה. כי אם הם שימשו בשעת ויסטה, אז צריך כפרה בכלל על השלב הראשון, וזה לא הנושא. אלא מה? מדובר על המקרים של או אין לבסת והיא בדקה את עצמה, או שיש לבסת ושלא בשעת ויסטה. ולכן אין דיון על הרישה, וכל הדיון הוא רק על הסייפה. בסדר? טוב, עוד נקודה אחת.
פה הוא לא מחשיב למשל עונה בינונית כעונה קבועה, כל הדיון...
הוא לא נכנס לחשבון הזה, אבל זה נכון, זה נכון שהעונה הבינונית היא נקראת שעת הווסת לצורך העניין.
היום פה... לכאורה...
בעונה בינונית, אם הם ישמשו בעונה בינונית, אז הם יצטרכו כפרה על עצמה
לא,
הזה.
ואם אין לה וסת קבוע,
נו.
אבל היא שימשה שלא בבינונית, וגם נגיד לא בחודש ולא בהפלגה.
אז לא, אז בסדר, בזמנים כאלה אין בעיה, רק מה, לפי שיטת הרמב״ם והראש, שאישה שאין לה וסת קבוע חייבת מן הדין לבדוק את עצמה תמיד, אז זה בעיה. אם אנחנו פוסקים, כמו הדעה השנייה שמובאת ברמ"א, שרק שלוש פעמים ראשונות, אז אחרי שלוש פעמים ראשונות, היא לא צריכה לבדוק את עצמה. בסדר? גם יש שיטה שלישית. זהו, טוב. עכשיו עוד נקודה אחת קטנה לפני שאנחנו מתקדמים פה בנושא הזה, זה שאלה שהחתם סופר דן בה, מה קורה אם האישה באמצע התשמיש רואה דם, מרגישה בבירור שהיא נטמאת, והיא לא אמרה לבעלה. היא לא אמרה לו. גמרו את התשמיש, ואז מתברר שבעצם היא ידעה על זה. מה עושים? הוא ודאי אנוס. השאלה היא לגביה. לגביה, לכאורה, היא מייזיד. את יודעת שאת מאה נידה. זה ממש משמשתו נידה, נכון? מצד אחד. מצד שני אומר לך, אתה מסופר, יש צד לימוד זכות עליה. יש גמרא בכתובות. גמרא בכתובות מדברת על אדם שאנס אישה. והגמרא מדברת על מצב של אפילו היא אומרת, הניחו לי שאלמלא הוא היה אונס אותי, הייתי סוחרתו. זאת אומרת, היא, ברגע שהיא כבר נכנסה לתוך זה, אז היא אומרת, לא, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני הייתי משלמת לו בשביל שזה. עדיין זה נקרא אונס. מה שנקרא תחילתו באונס וסופו ברצון, והגמרא מסבירה למה? כי יצרה אלבשה. היצר הלביש אותה. אומר החתם סופר, אז אם ככה יכול להיות שהוא עדין גם פה, כיוון שהיא כבר הייתה בתוך הביאה, אז לכן היא נחשבת אנוסה, כמו ששם תחילתו באונס וסופו ברצון, אני דן את זה כאונס, ככה גם פה, תחילתו באונס וסופו ברצון, אז היא נחשבת כאנוסה. הוא מתלבט ואומר, אבל אולי יש הבדל, שם אצל האיש האחר הזה שאנס אותה, אם לא עכשיו ומתי, מי יודע, הוא לא בעלה.
אין שם איסור.
מה?
יש שם איסור? עליה?
לא הבנתי.
שם היא עוברת איסור בכתובות?
אני לא זוכר בדיוק את המקרה, אבל אם זאת אשת איש למשל,
היא לא עוברת איסור.
מה זה לא עוברת? אם זה ברצון, היא נעזרת על בעלה, איש הסוטה.
אבל זה לא ברצון.
לא, זה בדיוק הנקודה. הוא מלכתחילה אנס אותה. אבל באמצע הזה היא אומרת, אני רוצה. אז אני קורא לזה תחילתו באונס, סופו ברצון, כולו נחשב אונס. אז אומר לך אתה מסופר, אז אולי נגיד אותו דבר גם פה עם בעלה, היא הייתה אנוסה. היא יצרה אלבשה. מצד שני הוא אומר, יכול להיות שיש הבדל בין עוצמת היצר לאדם אחר, לבין עוצמת היצר לבעלה, הרי בעלה, בסדר, פת בסלו, לא יהיה היום, יהיה עוד שבועיים. אבל אם ההוא, זה הרבה יותר. אז חוף להתלבט אם היא צריכה כפרה או לא צריכה כפרה. זה סתם שאלה מעניינת.
מה עם האנשים?
מה?
כלומר, לא אומרים את זה לאנשים.
למה לא אומרים את זה?
לאנשים.
שמה?
גם הם, הנפש של הנפש
הגברים.
הגברים, למה?
מה, לגברים יצרה על בשם?
לא יהיה חייב קראת, הוא יהיה...
הוא היה בתוך איזה, נו נו, מה אתה רואה מכאן?
אנשים אין להם את הפטור הזה.
נכון, נכון, נכון. כן, ככה חזל ידעו שלגבר יש יכולת להשתלט על עצמו בדבר הזה, והאישה ברגע שהיא כבר בתוך זה, אז...
היא עוברת על לפני עיוור לגבי האיש?
מה?
היא עוברת על לפני עיוור?
אם היא עוברת על לפני עיוור, ודאי שהיא עוברת. תראה, הוא אנוס בזה. הוא אנוס בזה כי הוא לא ידע, כן. אבל להגיד שבגלל שהוא אנוס, לכן זה לא נקרא איסור?
כן.
לא שייך. הוא עבר על האיסור באונס.
אבל ממש
אין לו
כוונה עליו.
זה השאלה, אם אתה דן אותה כאנוסה או לא כאנוסה. זה בדיוק השאלה.
זה כמו שהערב נופל ואתה לא אומר לאנשים שהערב נופל.
לא, אתה לא גרמת לערב.
מה?
לא ממש.
כן, רק שם אתה לא יכול להגיד יצרה אלבשה. גם שם יש עוד נקודה. שם גם יכול להיות שיש אנשים שאולי יקשיבו לך, אולי אם אתה בישועגים ואלימה. אבל למה זה באמת צריך להגיד? דרך אגב, היה פה פעם אחת, לפני כמה שנים, זוכרים שנפל פה העירוב? אז היה איזשהו מישהו שטען שזה בסדר. אם בתחילת השבת העירוב היה, אז אפילו שבאמצע השבת זה נפל, זה בסדר. הוא התבלבל, זה הלכה אחרת, זה לא רלוונטי. לא, יש סוגיה בעירובין לגבי כזה מדבר, יש סוגיה בעירובין לגבי מקום שהיה מגודר במחיצות, אז כיוון זה הותר לחצי שבת, אז זה כבר הותר לכל השבת, זה לא נאמר על עירוב, קיצור, זה לא... צריך לדעת את זה, העירוב נפל, אז העירוב נפל, אז אסור לטלטל.
יש כאן גם את העירוב מהדרין.
מה?
יש פה כמה מהדרים.
ברוך השם, אנחנו אנשי מהדרים.
יש את המהדרים, יש מהדרים
מן המהדרים, וכל המהדרים. טוב, לגבי סדר הכפרה. מה סדר הכפרה בשוגג? אז אומר הרמ"א, שאם פרש ממנה בקישוי ובשוגג, שלא ידע שאסור לפרוש ממנה, יתענה 40 יום. ואינם צריכים להיות רצופים, רק כל שבוע שני ימים, כגון שני וחמישי, ובליל התענית אסור בבשר, ביין ובשר, ואם לא יוכל להתענות, יבדק כל יום בממון שייתן לצדקה כפי ערך הממון שיש לו, כי השיר ייתן יותר קצת מעני ויש להחמיר בתשובתו, וכל המרבה לשוב זכות הוא לו. טוב, אז פה כשאנחנו מדברים על תעניות וסדרי כפרות והכל, אז זה כבר דברים שמגיעים לעניינים קצת יותר גבוהים. אז ה-40 יום האלה אומר הרמ"א שאפשר לפזר אותם, כן? כל פעם, שני וחמישי, שני וחמישי. זה לא צריך להיות כמו תשעה באב, מהלילה עד הלילה, אלא מעלות השחר עד צאת הכוכבים. תרומת הדשן כותב גם שאפשר לדחות את הימים האלה, אם זה היה בקיץ, אפשר לדחות את זה לימי החורף, שאז הימים קצרים יותר, כן? זה משהו שגם אפשר. וזאת אפשרות אחת, או הפוסקים כותבים להתענות יומיים רצוף. יומיים רצוף לאדם רגיל או לאדם שהוא מאוד חזק, שלושה ימים רצוף. אם אדם עושה כזה מדבר, אז אז זה מחפר לו. אז יש פה דיון בין, בין, בין האחרונים, מה עדיף, אם עדיף לעשות את הכל במכה, או שעדיף לפזר, אולי ברגע שאתה מפזר, זה יותר מכניע את הלב, יותר מביא לתשובה, וכו'. בקיצור, אבל העיקר זה התשובה, העיקר זה הוידוי. וכותב פה הרמ"א, שאם הוא לא יוכל להתענות, יבדה כל יום, בממון שייתן לצדקה. כך ארמוד החי אליהו מגדיר את זה בפועל. ניסית לצום ולא הצלחת, אז אתה יכול לבדות את זה בממון. כן? מה הכמות של הצדקה שאדם צריך לתת? אז זה לא חי שקלים לצדקה. אלא זה צריך להיות כמות כזאת שבאמת הצער של נתינת הכסף לצדקה יהיה שווה לצער של לצום. זאת אומרת, אתה תחשוב לעצמך, אולי כבר עדיף לצום. כן? או יש כאלה שאומרים שהכמות של הצדקה זה כמות של, של בהמה לקורבן חטאת. כמות זה הרבה כסף. זה הרבה כסף,
כן? כשהוא כותב קצת מה, יותר קצת מהאני.
נה? האני ייתן קצת יותר.
לא, הפוך.
השיר ייתן יותר קצת מהאני. כן? נכון, אז אני אקנה כבש והשיר יקנה שור או פר. בסדר. עכשיו,
זה כפרה מיוחד לאיסור נידה או זה
מה?
כל עבירה דומה? הכפרה שהוא מציל
פה. אם זה דווקא לאיסור נידה או גם לדברים אחרים, אני לא יודע. אני לא יודע. כן, אני לא מספיק מבין בזה, אני לא יודע. אני לא יודע. אבל הכלל שנגיד עכשיו בשם הרב אוזנר, הוא מביא את זה על פי החתם סופר והדברי חיים מצאנז, הכלל הזה הוא באמת נכון לכל העניינים. והוא כותב שנוטים להקל בתעניות ולהחמיר בתשובה בשאר דברים, ובפרט בזמן הזה שהגופות חלשים. זאת אומרת, אנחנו משתדלים, הנטייה היא להקל בתעניות, אבל בשאר הדברים כן מחמירים בזה. ודרך אגב, הוא כותב שם דבר מאוד מעניין, וכבר שמעתי מפוסקים גדולים שנתנו את ההצעה הזאת. אני חושב מרדכי אליהו בעצמו אמר את ההצעה הזאת, שבתור כפרה אדם ילמד את הלכות נידה, לשנן את הלכות נידה כדי שלא ייקשל בזה בפעם הבאה. כך הוא כותב. אוקיי, אז זה לגבי הכפרה בשוגג. רק נסיים את העניין בעוד שלושה מקרים נוספים לגבי פרישה, האם צריך לפרוש בעבר מת או בעבר חי. דבר ראשון, אולי הכי פשוט, דם בתולים. דם בתולים, ביאת מצווה, אז זה כולנו יודעים, לא צריך לפרוש בעבר מת. למה? כיוון שדם בתולים בעצם הוא לא דם נידה. דם בתולים זה דם פצע, קרום הבתולים נקרא, אנחנו נראה את זה בהמשך בעזרת השם. ונכון שהחמירו להחשיב את זה כנידה, אבל מעיקר הדין זה לא דם נידה, אז אפשר לפרוש באיבר חי, בסדר? בכלל, גומר את ביאתו, ואז הוא פורש מאשתו. זה לגבי דם בתולים. דיון נוסף לגבי דם טוהר. דם טוהר, אצל יולדת. יולדת אחרי 7 ימים לזכר, או 14 יום לנקבה, הדם שאחר כך היא רואה, נקרא דם טוהר. מעיקר דין תורה, הדם הזה לא מטמא אותה. אנחנו נוהגים, כך מביאים הפוסקים לכמן, שאנחנו נוהגים להחשיב את זה כדם נידה. אומר הנודע ביהודה, כיוון שמעיקר הדין זה לא דם נידה בכלל, אלא זה דם טהור, אז לא צריך להחמיר ולפרוש בעבר מת, אלא אפשר לפרוש אפילו בעבר חי. הרי הרמב״ם מביא אפילו שיש קהילות שבכלל לא נהגו את המנהג הזה, אלא כן בלו על דם טהור. מצד שני, הרב אוזנר כותב לו ככה, הרב אוזנר כותב, שהוא כבר העריך בזה במקום אחר בשבט הלוי, שכיוון שהבית יוסף, הרמב"ן, הרשב"א כותבים שדם טוהר לנו שמחמירים נחשב כמו דם נידה, זה נכלל בחומרה של רבי זעיר, בנות ישראל החמירו על עצמן, כן? אז לכן צריך להתייחס לזה כאל דם נידה לכל דבר, ולפרוש בעבר מת, מה?
גם לכפרה?
מה זה? אם גם לכפרה, יכול להיות שגם לכפרה. סליחה, או באמת אתה צודק, הוא כותב שם, אבל אם הוא לא עשה את זה, אז הכפרה שלו קלה יותר, כי זה רק איסור דה רבנן, ולא איסור דה אורייטה. הדבר האחרון, ובזה אנחנו נסיים הפעם, זה לגבי מה קורה אם הם שימשו בעונת הווסת, ובאמצע התשמיש הם נזכרו שזאת עונת הווסת. וזה אולי כמעט אחר. אם כבר יש מקרה, אז זה מקרה שיכול להיות שכיח. הם נזכרו אז שזה. מה צריך לעשות אז? לפרוש בעבר חי, לפרוש בעבר מת, מה עושים? מה עושים? אז החוות דעת כותב, צריך לפרוש בעבר מת. למה? כיוון שזה עונת הווסת, אז אסור לשמש, יש איסור ביה. אז כמו שאם היא ראתה נידה צריך לחכות ולפרוש בעבר מת כדי לא להנות ממעשה הביה, ככה גם עכשיו צריך לחכות שהעבר ימות ולא להנות ממעשה הביה. מצד שני, אומר הפרדס רימונים, הפוך, מה פתאום? שיפרוש בעבר חי. למה? כי זה לא שיש איסור עצמי, היא לא ראתה נידה, אלא מה? אתה חושש. עכשיו זה זמן אוטוטו, הפצצה מתקתקת, אולי עוד דקה היא תראה. מה אתה עושה? תחכה שהעבר ימות. יכול להיות שבזמן שאתה מחכה, עכשיו היא תראה נידה. לכן תצא מיד. לכן תצא מיד.
זה שכן ארוך פורש.
מה? שמה?
אמרנו ששכן ארוך מדבר פה, והרי מה? על...
לא, על זה הוא לא מדבר. על זה הוא לא מדבר.
שעת הווסת הוא מדבר.
הם לא שימשו בשעת ויסטה. לא, לא, הם לא שימשו בשעת ויסטה.
הם כן,
עוד שנייה אני אסביר לך. לא, הוא מדבר שלא בשעת ויסטה והיא ראתה דם. פה אנחנו מדברים שהם נזכרו זה שעת הווסת, היא עדיין לא ראתה בכלל. אז אומר הפרדס רימונים, ככה גם הרב אוזנר אומר להלכה, תפרוש מיד בעבר חי. רק אם יש חשש להוצאת שכבת זרע לבטלה, זה שהוא יצא מיד, שיחכה טיפה ויצא. אלא אם כן, אלא אם כן, האישה התחילה להרגיש הרגשות של וסת. היא מתחילה לעשה, סליחה, הפוך, הפוך. אם היא התחילה להרגיש את ההרגשות של וסת, יכול להיות שהיא כבר נידה, ואם היא כבר נידה, אז אתה חייב לפרוש בעבר מת. בסדר? עד כאן לערב.